שלום לכולם וברוכים הבאים לקדברה לבס, הפודקאסט המקצועי שלנו. אני צור דיאמנט, מנהל סושל של קדברה, והיום נדבר על נושא מיוחד שמעסיק אותנו והרבה מקצוענים בתחום השיווק המקוון, וזה גיוס עובדים. למצוא עובדים טובים ומתאימים שיעזרו לצמיחה של החברה זה אחד עד האתגרים הגדולים היום בשוק הגיוס, והצלחה של קדברה היא תוצאה של עבודה מאוד קפדנית בנושא הזה. בפרק הזה נשמע כמה אנשי מפתח בחברה וננסה ביחד לפצח איך הסיסמה של קדברה, It's all about the people, מתבטאת ומתגבשת במציאות. עדי אמירם, המנכ"לית שלנו, מבטאת את כל הגישה.
מה משמעות הסיסמה, הכל זה אנשים?
אני מרגישה וחושבת שזה It's all about the people, זה ממש ב-DNA של החברה. וזה בא לידי ביטוי לאורך כל ה-life cycle של האנשים. נתחיל מהשלב של הגיוס בעצם. תמיד, ואני מראיינת הרבה אנשים שמגיעים לחברה, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא הבן אדם לפני המקצועיות, כי אני חושבת שמקצועיות אפשר ללמוד, אבל אנשים הם אנשים. אז נורא חשוב לנו איזה אנשים מגיעים לחברה. ולכן אגב, אני אגלה לכם סוד, השאלה הראשונה שאני שואלת ברעיון זה שכל אחד יספר משהו אישי על עצמו, יכול לספר כל דבר, וזה קצת טיפה להכיר על האנשים, מעבר להתחיל לספר לי כמה שנים הוא עבד, איפה, כמה ולמה. וביום יום אנחנו גם דורשים סופר מקצוענות בהכל, לעמוד ביעדים ולהצליח בכל מה שהגדרנו לעצמנו כמובן, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים את האנשים והצרכים שלהם מהדבר הכי קטן לדבר הכי גדול, וזה גם מגיע מה-HR כמובן, אבל כל אחד והמנהל שלו, זה מקטן ועד גדול, זה עובד ככה. ואני חושבת שזה מייצר סביבה מאוד נעימה וגם משפיע בסופו של דבר על תוצאות החברה, זה בסופו של דבר טוב לכולם. בנוסף, ביום יום אנחנו גם עובדים על פיתוח אישי לאנשים. אז זה עוד משהו שאנחנו בעצם כל הזמן מסתכלים על האנשים ורואים מה הצרכים שלהם, איפה הם עכשיו, לאן אפשר להתקדם. והדבר האחרון זה וולפר, זה טיולים או ימי כיף, אבל גם בהקשבה לאנשים. אז אני עושה בערך פעם בחודש שולחן עגול, בדרך כלל זה 5-6 עובדים, וחלק מהדברים שאנשים באים איתם זה גם דברים מקצועיים, אבל חלק זה גם שקשור לוולפר, ואנחנו מקשיבים ומיישמים. והדבר האחרון זה בעצם בסיום העסקה, שזה יכול להיות פחות נעים לכל אחד מהצדדים, ואנחנו גם רוצים להשאיר טעם טוב ודלת פתוחה ולעזור במידת הצורך, וגם בשלב הזה לראות את הבן אדם כל הזמן.
מה ה-DNA של קדברה? מה מוביל אותנו?
אז זה כולל בתוכו positive attitude, זה מציאת פתרונות. מכיר את האנשים האלה שכל הזמן באים עם בעיות, 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 אז זה בסדר לבוא עם בעיות, אבל צריך גם לבוא עם הפתרון בסופו של דבר. אפשר להחליט שמדברים על זה ביחד ומחפשים פתרון, אבל לא כל היום תלונות בלי
can do approach כזה.
בדיוק, can do approach ואיך, מקסימום אפשר לעשות סיום מוחות או כל דבר, אבל בדיוק, approach חיובי. טראסט חשוב מאוד מאוד מאוד. אגב, כל מה שאני אומרת זה לשני הכיוונים, וטראסט זה גם לשני הכיוונים. זאת אומרת, אם אני מנהלת שלך, אני אהיה הכי הכי שקופה שאני יכולה, ואני גם מצפה את זה הפוך. אז מאוד חשוב, אני חושבת שזה זה תשתית בכלל לתקשורת בין אנשים, שיהיה טראסט. result driven, כי בסופו של דבר אנחנו חברה ואנחנו צריכים להגיע ליעדים שאנחנו מגדירים לעצמנו, ובאמת יש לנו יעדים שנתיים, יעדים רבעוניים, יעדים חודשיים לכל אחד מהעובדים, ואנחנו צריכים לעמוד ביעדים. good communication, אני דיברתי על זה הרבה קודם, אני חושבת שזה התשתית בכלל למערכת יחסים בין אנשים, גם בעבודה. קודם כל, לדבר בצורה נעימה, יש הרבה חברות שיש בהן הרבה מאוד מלחמות. גם פה לא תמיד הכל רגוע, אבל התקשורת נעימה. חשוב לנו. טים פלייר כמובן, כל אחד עובד בתוך צוות, לא משנה באיזה צוות, זה יכול להיות בצוות SEO, זה יכול להיות בצוות פיתוח, זה יכול להיות כחלק מצוות ראשי צוותים, אז באמת גם, זה גם לתת וגם לקבל, מאוד מאוד חשוב בעבודה משותפת, ונגיד רגע נדבר על תחרותיות, שאני כן בעד תחרותיות, אבל תחרותיות חיובית כזאת, איך, וזה מאוד מדרבן, אבל לא
תחרותיות מרימה,
מרימה, בדיוק הזה, ודינמיות, כי כל הזמן, כל הזמן יש שינויים לצערנו, זאת אומרת, אני אומרת שאנחנו מתכננים ועושים תוכניות שנתיות, רבעוניות וזה, תמיד פתאום יכול להיות שינויים, פתאום יכול להיות פרויקט חדש, פתאום יכול להיות מלחמה, קורונה, פתאום עפנו מהדירוגים או כל דבר אחר, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד דינמיים. ויש אנשים שיותר קשה להם עם שינויים, אז אנחנו כן דורשים את זה כחלק מהתפקיד.
תודה לעדי, אנחנו עוד נשוב אליה בהמשך. תהליך הגיוס של החברה הוא כמובן פועל יוצא של ה-DNA שעדי תיארה. מי שמנהלת ומפקחת על התהליך היא קרן אביגי, שמציירת במדויק את כל התהליך.
מה בעצם הוא תהליך הגיוס בקדברה?
תהליך הגיוס בגדול כולל כמה שלבים, אנחנו משתדלים לעשות את זה מאוד כליל באופן יחסי. זה כולל סינון ראשוני של קורות החיים, שלרוב הוא טלפוני. לאחר מכן יש ראיון ראשון בזום, במטרה באמת גם לבחון את היכולות לתקשר בזום, ובאמת אני אדבר על זה בהמשך, שבמהלך התהליך חשוב לנו לבחון את המועמד מכל מיני זוויות, וגם אופן ניהול התהליך הוא כזה שהוא רואה אותו בהרבה היבטים. זאת אומרת, גם בתקשורת טלפונית, וגם בזום, וגם פרונטלי, וגם במייל, את כל שרשרת התקשורת, מה שנקרא. ההתרשמות היא בעצם לא רק במעמד הרעיון, אלא היא גם התרשמות כללית לאורך כל התהליך. יש איזשהו קו מנחה לכל בן אדם, באופן התקשורת שלו, זה בדרך כלל די עקבי. זאת אומרת, אם בן אדם הוא מאוד פוזיטיבי, שזה משהו שאנחנו מחפשים באנשים, אז אתה תראה את זה לרוב בכל צורות התקשורת שלו. או אם מישהו הוא מאוד מפוזר וחסך אחריות, אז אתה תראה לזה, תזהה סממנים לזה לאורך כל הדרך, בדרך כלל.
אוקיי, אז הרעיון מתחיל, בעצם התהליך מתחיל ברגע שפנינו, ברגע שהוא פנה למעשה.
נכון.
קורות חיים, ואז תוך כדי ההתנהגות היא לא רק כשהוא נכנס פה למשרד, אם הוא מגיע לשלב הזה בכלל.
נכון, וזה לא ממוקד רק לשלב של התשובות ברעיון, אלא גם אם הוא עלה בזמן לרעיון, אם הוא חזר מהר, אם הוא מתעניין בדברים, אם הוא עושה גם פולו-אפ, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. ואז אם עוברים את זה בהצלחה, אז מקבלים איזושהי מטלה, מטלה מקצועית כדי לזהות ככה יכולות. כל פוזישן בעצם, כל תפקיד מקבל את המטלה הרלוונטית, כדי גם לבחון את היכולות ואת צורת החשיבה, וגם באמת לתת למועמד טעימה מה התפקיד עצמו בפועל. וחלק מהמטרות של, מהמטרות של המטלה זה באמת לחשוף אותם קצת ל-day to day job, מה שנקרא. אנחנו משתדלים שזה יהיה באמת קוהרנטי ומדמה מצב של עבודה בתכלס. מי שעובר את זה בהצלחה, אז עובר לשלב של ראיון פרונטלי, מגיע לפה, גם להתרשם מהחברה, להתרשם מאיתנו, להרגיש את הווייב, שזה מוטיב מאוד מרכזי אצלנו בחברה, האווירה והתרבות הארגונית. ויש רעיון פרונטלי באמת עם מנהל המחלקה הרלוונטית ואיתי, ולאחר מכן יש רעיונות ממליצים, וזה כל התהליך.
איך אנחנו מוצאים קורות חיים? מה השיטות שאנחנו משתמשים בהם היום? הכי נפוצות?
הכי נפוץ זה לינקדאין, זאת אומרת הכי פרודוקטיבי הייתי אומרת, וגם החבר מביא חבר. אנחנו בגדול מביאים קורות חיים בכל השיטות הקיימות, מה שנקרא, שזה השיטות הקלאסיות יותר של פרסום באתרים, אתרי דרושים, שזה הכי קלאסי וזה עדיין עובד. אז אנחנו מפרסמים. לינקדין מאוד מאוד חזק, גם לפרסם בלינקדין וגם לעשות סורסינג, מה שנקרא, זה לפנות בצורה אקטיבית למועמדים שיכולים להיות רלוונטיים ולאו דווקא מחפשים, או גם כאלה שמחפשים. וכמובן, חבר מביא חבר, שזה מבצעים שאנחנו עושים פה בחברה, על מנת לגרום לאנשים להביא אנשים שהם מכירים וגם לפרסם, זאת אומרת גם להפיץ את הבשורה. כמובן שלאנשים יש כל מיני קשרים ברשתות, קשרים שהם רלוונטיים, כי זה אנשים שהם גם קולגות שלהם בדרך כלל, ויש להם מעגלים מאוד מאוד נכונים לנו. נכון, מחברות קודמות, שלמדו איתם, ואנחנו רוצים להגיע לכל המקומות האלה.
מה הקריטריונים לקבלת עובד בחברה?
קודם כל, זה אישיות. זה הדבר שהוא באמת הכי חשוב לנו, וכמובן, דברים שהם רלוונטיים לתפקיד. אנחנו בגישה שאנחנו מאמינים שמישהו עם אטיטיוד נכון יכול ללמוד כמעט כל דבר. מישהו שהוא סופר מקצועי ועם ניסיון בול, אבל האטיטיוד שלו בעייתי, זה כבר מאוד קשה, עם זה מאוד קשה לעבוד. אז קודם כל האישיות והגישה, זה הדבר הראשון שחשוב לנו. כמובן שיש דרישות מסוימות לכל תפקיד שהן קריטיות.
אז מה באמת האלמנטים האישיים שהחברה בוחנת בגיוס? איך יודעים שהוא באמת מתאים חברתית?
תוך כדי התהליך יש אינטראקציה עם מספר אנשים וגורמים, וגם מספר מדיות של תקשורת. ומה שאנחנו בעיקר בודקים, אז כמו שאמרתי, זה את הגישה. גישה שהיא פוזיטיבית ופרואקטיבית. אז זה יבוא לידי ביטוי, זה חשוב לנו גם, כי זה יבוא לידי ביטוי גם בתקשורת החיובית והטובה מול האנשים בארגון, אחר כך בעבודה, וגם בעבודה עצמה. מישהו שהוא פרואקטיבי, שהוא פוזיטיבי, אז הוא בדרך כלל בא עם פתרונות ומוצא, מגיע לכל דבר כמעט שהוא רוצה ומרים דגל. וכמובן שגם התקשורת שלו מול האנשים ומול החברה היא טובה לרוב. כמובן שאנחנו שמים דגש בחברה באופן כללי וגם בתהליך הגיוס על מקצועיות, ואנחנו, זה היבט שמאוד מאוד חשוב לנו. אז זה לא שאני זורקת את זה ואומרת לא אכפת לנו בכלל איזה רקע יש לבן אדם מבחינה מקצועית וניסיון וזה, אז כמובן שזה צריך להתאים ויש דרישות סף לכל תפקיד וזה צריך להתאים, אבל מעבר לזה יש בגדול את הערכים שלנו, ה-values של קדברה, שמאוד מתכתבים עם התהליך.
מה האתגרים היום בגיוס?
האתגרים הם לא יוצאי דופן. יש היום את, אני חושבת, כמה דברים. אחד זה העניין מאז הקורונה של ה... היברידיות, שמועמדים מאוד 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 רוצים היברידיות גבוהה. עכשיו אנחנו כן עובדים במודל היברידי, אבל לא תמיד זה מה שמועמדים היו רוצים. זאת אומרת, אנחנו עובדים פעמיים בשבוע מהבית, כן, יש כאלה שבהתאם לתקופה לזמנים רוצים לעבוד רק מהבית, אנחנו לא יכולים.
כן.
אנחנו אחרי כל השנים האלה שזה היה לכאן ולכאן, הגענו למסקנה ברורה שהכי נכון לנו כארגון, זה באמת המצב הזה של 3 ימים מהמשרד כולם, כי אנחנו חברה קטנה, וחשוב לנו שכולם ייפגשו במועדים האלה, ולא כל אחד, המטרה זה לא סתם להביא אנשים למשרד, אלא באמת ליצור את הבסיס לתקשורת, לפגישות, לפייס טו פייס, לתרבות ארגונית, לחפיפה, לחניכה, knowledge sharing וכל מיני כאלה.
תודה לקרן. אחרי שפירטנו את תהליך הגיוס, חשוב לשמוע את הצד של מנהלי הצוותים. יניב מאיר, מנהל צוות אסיה בקדברה, מפרט את ערך קבלת ההחלטות והטמעת העובדים החדשים.
זה הכל מתחיל בקורות חיים, שאנחנו מקבלים באמת קורות חיים, וסריקה ראשונית מראה לנו פחות או יותר אם זה מתאים או לא, או אם זה בכיוון. כמובן, יש תפקידים שדורשים ניסיון מסוים, ותק, הבנה של השוק, אבל יש תפקידים שאנחנו פחות שמים דגש על זה, ויותר מחפשים את הבן אדם. הבן אדם המתאים, לא שזה לא קורה אצל התפקידים היותר מנוסים, אבל פה זה באמת, אם אנחנו יכולים ללכת גם על בן אדם שאין לו ניסיון, אבל כן שאנחנו מרגישים שיש שם את הרעב ואת הרצון להתקדם, ללמוד ולהתפתח בתוך הפרויקטים. עכשיו, מבחינת קורות חיים זה מאוד מאוד שטחי, לכן אנחנו לוקחים את זה הלאה לרעיון.
ואתה, בקורות חיים אתה מחפש משהו?
אפשר להבין פחות או יותר איך בן אדם כותב על עצמו, מנסה למכור את עצמו, כי זה סך הכל, זה, אתה יודע, קורות חיים זה A4, שאתה צריך איכשהו כן למכור את עצמך לתפקיד מסוים, אז אין משהו ספציפי, כי יש דברים שמאוד פתאום קופצים לעין, שמראים, אוקיי, פה אפשר להכיר את הבן אדם ולהבין, אוקיי, יש פה בן אדם מעניין, אני הייתי מאוד רוצה להתקדם ולקחת אותו לרעיון כדי להתקדם איתו קדימה.
מה תהליך הקליטה של עובד חדש?
תהליך הקליטה של הרעיון או כבר אחרי שהוא מתחיל?
תהליך מתחיל מהרעיון כבר.
אוקיי. אז יש לנו תהליך שהוא מתחלק לכמה שלבים, שאם אנחנו עוברים את הרעיון הראשון, מתחילים והכל בסדר ואנחנו מחליטים להתקדם, יש מטלה ביתית שאנחנו שולחים הביתה למועמד, יש כמה ימים לעבוד על המטלה הזאת, זו מטלה יחסית מקצועית ומאוד שמה גם את הדגש על יכולת חשיבה עצמית. זה לא שאלות שמאוד יבשות שאפשר להשיג מהאינטרנט, אלא באמת מנסים לשמוע את הבן אדם. הבן אדם, איך הוא מגיע לתשובות מסוימות, למסקנות מסוימות, איך הוא לוקח טסקים או לפחות פרויקטים מסוימים שצריך לנתח, וזה יותר החשיבה, מה שעומד מאחורי זה. זה פחות התשובה עצמה, כי התשובה היא יכולה ללכת לכל מיני כיוונים, ואפשר גם לעבוד על זה ולחדד את זה, אבל באמת, איך בן אדם מתמודד עם דבר שהוא אף פעם לא עשה?
ברגע שהחלטתם, באדם חתם על חוזה, התחיל את העבודה, כן. מה התהליך שמה?
התהליך הוא מאוד גמיש ומאוד תלוי מועמד, וגם תלוי תפקיד. זה מאוד גמיש כי יש לנו תוכנית די מסודרת של פחות או יותר חודש, אבל אנחנו אף פעם לא עושים את זה לפי התוכנית המקורית, כי כל בן אדם הוא שונה, ולפעמים הקליטה היא הרבה יותר מהירה, או יש שם ניסיון קודם, שאפשר לפעמים לוותר על כמה נקודות. ואז יש מקרים מסוימים שאנחנו, אחרי שבועיים אנחנו מרגישים שאנחנו כבר שם, ויכולים להיכנס לעבודה עצמה, כי אני מאוד מאוד מאמין שהלמידה האמיתית מתבצעת באמת בעבודה, בעצם לעשות את הטסקים ואת התפקידים שעושים בעבודה עצמה, לכן זה הרגע האמת, שבאמת שמים לב אם זה מתאים או לא.
ואיך שומרים על מוטיבציה וגיבוש בצוות?
בצוות שלנו יש לנו בכל מקרה אווירה מאוד כלילה, והתקשורת היא בגובה העיניים, אנחנו מאוד שומרים על יכולת לתקשר בינינו בצורה הכי סטנדרטית שיש, אין פה היררכיה.
תן לי דוגמאות, מה זה אומר, מה שאתה אומר.
זה יכול להיות שג'וניור שאנחנו מגייסים, למד משהו, הסיק מסקנה, או בא עם ידע קודם מהקורס, או מהעבודה הקודמת שלו, וחושב, וואו, זה יכול להיות מעניין, ואנחנו מאוד שמחים שדברים, שרעיונות כאלה עולים, שמועמד כזה לא צריך לחשוש, אין לי מה להגיד עכשיו, כי אני עוד לא הגעתי לסטטוס הזה שהרעיונות שלי או הדעות שלי ייקחו בחשבון או ברצינות. אצלנו זה ממש ישר על השולחן. אני מאוד שמח שאנשים באים, פותחים וחולקים את הידע שלהם. כי זה קרה הרבה פעמים שאנחנו, אפילו רעיונות שבאו מג'וניורים שרק גייסנו, ישר הכנסנו לתוך תהליך, כי ראינו שאוקיי, זה יכול להיות רלוונטי, אז אנחנו באמת לא חוששים מזה. מעבר לזה, אנחנו עושים ישיבות צוותיות, גם ברמה הצוות הקטן יותר, בין אם זה צוות מדינה, או של כל הצוות אסיה, שבו אנחנו חולקים ידע, חולקים גם מהניסיון וממה שעשינו. גם לספר מה עשינו בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים או בתקופה האחרונה, כדי גם להתעדכן, ללמוד אחד מהשני מה אפשר לעשות, מה אולי אפשר ללמוד, וגם להכניס לתוך הפרויקט עצמו, או גם להפך ללמוד מה לא עבד, ואולי דברים שלא עבדו בצוות מסוים, אנחנו אולי יכולים לוותר עליהם בצוות אחר, כי המסקנות כבר הוסקו. אז יכול להיות שאנחנו פה כדי למנוע בזבוז זמן, או לנסות, או משאבים, פשוט להסיק את המסקנות, וככה לעשות סוג של בריינסטורמינג ביחד, וזה גם להעלות פשוט רעיונות, ולנסות ללמוד אחד מהשני, או לתת אינפוטים אחד לשני. זה כמובן בפן המקצועי, שאנחנו מאוד מאוד חושבים שזה חשוב, שכולם יהיו בגובה העיניים וביכולת להגיד הכל לכל אחד. מעבר כמובן, אנחנו, יש לנו ימי כיף וטיולים, שזה דברים שהם תמיד...
צוותיים.
גם צוותיים, גם עם כל החברה, זה משהו שאנחנו מאוד שמחים לעשות, וזה גם תופס אותנו מחוץ למסגרת של העבודה, ועוזר למורל ולגיבוש.
תודה יניב. אחרי שתיארנו איך נראה תהליך הגיוס מהצד של החברה, הגיע הזמן לצלול קצת לעולמו של המועמד לגיוס שהופך לעובד החברה. תום סיגרון, חברת צוות אסיה, חלקה את זווית הראייה שלה.
איך מצאת את קדברה?
חיפשתי פשוט משרות והגעתי לקדברה, ואז הגעתי לאתר של קדברה, וראיתי שיש הרבה התמקדות באנשים, יותר מאשר מה זה SEO וכל מיני דברים כאלה. ואז הדליק אותי.
למה החלטת שאת רוצה לעבוד בחברה?
אז מה שתפס אותי זה It's all about the people, שזה ממש היה. מבחינתי, לא יודעת, אותי זה תופס, כי בסוף עבודה זה נחמד ומקצוע זה נחמד, אבל אתה עובד עם אנשים. אז זה תפס אותי וזה סקרן אותי, ורציתי לראות על מה מדובר, ואז גם ככל שיותר קראתי את מה שכתוב, וגם קצת חפרתי בלינקדין כמובן, ועשיתי סטוקינג לאנשים, אז זה משך אותי, הרגשתי שיש עם מי לעבוד, יש עם מי לדבר.
איך היה תהליך הגיוס?
היה תהליך גיוס מאוד זורם, סך הכל. אני הרגשתי שהוא היה מאוד מקצועי גם. האמת שמה שציפיתי זה מה שהיה. ציפיתי ללבל מסוים של גיוס רציני, וזה מה שהיה. וממש היה לי חשוב להגיע למקום עבודה שלא משתמש ב-It's all about the people כסתם איזשהו סלוגן. לצורך העניין אני גם פחות מתחברת לארגונים שאומרים אנחנו משפחה. זה לא מדבר אליי. אז היה חשוב לי להבין על מה מדובר, אבל אתה יודע, אתה מרגיש כזה על הבן אדם שהוא מתכוון לזה.
איך הייתה הקליטה לעבודה? מה עשית? מה עשו בשבועות הראשונים?
אז באתי ו... היה את הדברים הנחמדים על השולחן, שזה תמיד נחמד, אני אוהבת פיצ'אפ קסים.
ו... עם הכוכבים,
עם הכוכבים, כן. אני מתה על זה עם אוזניות. ואז היה כזה לוז מסודר של מה, איך הולך לראות השבוע נראה לי הקרוב, השבועיים הקרובים, ממש כאילו כל יום על מה יושבים איתי. ביום הראשון או השני, נראה לי ביום הראשון או השני, אני לא זוכרת, יצאנו להפסקת צהריים, וזה היה מיינד בלואוינג בשבילי. לא יודעת למה.
מאיזה בחינה, כאילו?
כי אני לא רגילה, לא הייתי רגילה לזה שיוצאים כזה כל הצוות לאכול ביחד באיזה מסעדה, כי מישהו חדש הגיע. זה... היה לי כזה, וואי, איזה חמודים. זה היה לי נחמד.
כן, זה מאוד נחמד.
אז אהבתי את זה, למרות שהייתי קצת כאילו... כזה...
בישנית.
בישנית ונבוכה, אבל זה היה נחמד.
איך קיבלו אותך בצוות, חוץ מהארוחה?
האמת נפלא. כולם היו ממש נחמדים, ואני די ידועה בתור אחת ששואלת שאלות, אז שאלתי הרבה שאלות וענו לי על כולן. כולם היו ממש 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 נחמדים עליי, ועם רצון לעזור, ושאני אבין כמה שיותר. אז הרגשתי ממש, הרגשתי שאני נכנסת למקום נכון. ממש, באמת. לא בקטע קלישאתי. השתלבתי די בקלות, לדעתי. כי הרגיש לי בנוח איתם, עם כולם.
איך הרגשה לעבוד בקדברה?
אני ממש אוהבת, שוב, את האנשים. זה, מה זה לא מובן מאליו, באמת. אני ממש אוהבת את זה שיש... כאילו טראסט בין כולם. אבל לא צריך להגיד את זה בלי שזה יישמע מוזר. כולם ממש סומכים על כולם, מאמינים בכולם. יש המון מקום להגיד דברים, ואפילו גם לבקש דברים. ויש מלא גמישות, שזה היה לי סופר חשוב. וגם על זה דיברתי בראיון עבודה, והסברתי שזה חשוב לי, וזה כאילו מעל הציפיות שלי.
גמישות מבחינת מה בעצם?
ההבנה שיש חיים אחרי עבודה, ההבנה שאנחנו בני אדם, כאילו, לפני שאנחנו עובדים בחברה, ומבינים את זה פה, ולא צריך להסביר את עצמך אפילו, זה כאילו מצחיק להסביר את זה בכלל.
כן.
אז יש גמישות בכל הנושא הזה של כאילו work-life balance.
משהו ספציפי לספר לך, הרגשה בקדברה?
לי כיף, אני נהנת. אני קמה בבוקר, כיף לי.
איך את רואה את העתיד שלך בחברה?
הכי תכלס. אני מבחינתי רוצה שכל מה שיש במוחות של האנשים שיושבים איתי במחלקה יהיה בתוך המוח שלי. אני רוצה להיות, כאילו, אני רוצה להתמקצע כמה שיותר. אני גם מאוד רוצה להבין תהליכים שקורים בחברה, ממש, כי פשוט חשוב לי להבין, אני אוהבת להבין איך הכל קורה. אז יותר to dive in כזה עם הזמן, בהכל, להיות אקספרט, ולך תדע.
תודה לתום, ותודה ליניב, קרן ועדי שהשתתפו בפרק, וליאור הנר שעזר בעריכת הפרק. אנחנו ניפרד שוב עם עדי אמירם, מנכ"לית קדברה, שמתמצלת את כל הזהות של קדברה, וגם מסתכלת לעתיד.
מה מיוחד בקדברה בהשוואה למתחרים? איפה את מרגישה שהיתרון שלנו?
אז קודם כל, בכל מה שדיברנו על אנשים, ופוליטיקה ארגונית, שהיא פחות יש פה, זאת אומרת, עבדתי בהרבה ארגונים, ותמיד יש כאלה דברים, שיש הרבה פעמים חוסר שקיפות, כל אחד והסיבות שלו. ברור שאני לא יכולה תמיד להגיד הכל, אבל צריכה להיות לזה סיבה מאוד קונקרטית, ואני אנסה להיות כמה שיותר שקופה. אז אני חושבת שזה מייצר פחות פוליטיקה כזאת ארגונית, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו עובדים בגלל בעצם חברת האם שלנו, ואנחנו עובדים בשווקים מאוד ייחודיים, באסיה למשל, וייטנאם, אינדונזיה, אבל באופן כללי אנחנו עובדים גלובלי בכל העולם, על דברים...
ממש כל סוגי העולמות, כאילו, עולמות, אם זה אירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה.
כל, נכון, וזה, אתה יודע, זה כשל עצמו ייחודי, ובדברים מאוד מאוד תחרותיים, ומי שעובד פה, הוא יהיה הכי מקצוען שיש, כי זה חייבים. זה התחום הכי תחרותי שיש, ובשווקים הכי תחרותיים שיש, ובשווקים שונים ומשונים, שבהרבה מאוד חברות בארץ לא עובדים על השווקים האלה, וזה...
זה מאוד במקצה את העובדים.
מאוד, מאוד, ואני רואה את זה כמשהו מאוד ייחודי. ואני חושבת גם שבעצם הדרך שאנחנו מנהלים פה את האנשים היא שונה, שבעצם זה מה שעוזר לנו להגיע לתוצאות שלנו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חברות שהניהול הוא ניהול טסקים. ואנחנו לא מנהלים טסקים. קודם כל אנחנו מנהלים אנשים, אבל אנחנו בעצם הציפייה מהבן אדם שהוא יהיה מנכ״ל, מיני מנכ״ל, בוא נגיד את זה ככה, למשהו, לתפקיד שלו. זאת אומרת, להסתכל על התפקיד 360 מעלות. בעצם לא מיני מנכ״ל, אלא מנכ״ל של חברה קטנה, בוא נגיד את זה ככה. וזה אומר שאם לבוא עם רעיונות חדשים, אם לבדוק את העלויות, אם לבדוק מה מגיע מזה, כל דבר ומה אפשר לעשות יותר. ולא ברמת, תעשה 1, 2, שהראש צוות אומר לו, תעשה 1, 2, 3, 4, 5.
האם דמיינת שזה מה שיקרה? האם הגענו לציפיות שלך מהתפתחות החברה?
אני חושבת שאמרתי לך בפודקאסט הקודם שאני לא בן אדם פנטזיונר, אני בן אדם מציאותי, ואני חושבת שעם פרוססים נכונים ובעצם הגדרות נכונות אפשר להצליח. ואנחנו עוד פעם, יש דברים שמאוד הופתעתי שפתאום נגיד עבדנו בשוק שבכלל לא הכרנו ופתאום זה הצליח, אז זה היה נורא כיף ו... לא הייתי מפתיע לגמרי, כי בכל זאת, אבל זה היה כיף ומשמח. אבל אני באמת חושבת שאם אנשים טובים ובניית כלים נכונים והגדרת תהליכים, אפשר להצליח בכל מה שמגדירים. בנוסף, כאילו אנחנו מאוד 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 הולכים על do what you plan and plan what you do, אוקיי? ובאמת להגדיר ולעשות תוכניות ולעמוד בזה. ולכן זה גם בא לידי ביטוי שיש לנו יעדים רבעוניים, וצריך, ופעם ברבעון אנחנו יושבים עם כל עובד או יושב עם המנהל ורואים, יש בעצם סקורס בסופו של דבר. והדבר האחרון שאני מאוד מאמינה בו זה שתעדיף 80% לא מוכן, שיש 20% כזה שלא מוכנים, מאשר 100%
בדרך.
100% בדרך, בדיוק. אני חושבת שכל הדברים האלה בסופו של דבר הובילו אותנו למקום שאנחנו היום.
שאת מרוצה?
כן.
זה חשוב. אז איך ממשיכים מכאן?
בגדול יש לנו עוד גיוסים פתוחים. אנחנו גם גייסנו השנה המון המון אנשים, ויש עוד גיוסים. ואנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, את השלב של הגיוס, כי בגלל כל מה שהסברתי קודם. ואנחנו רוצים, יש הרחבה של כל מיני צוותים, גם ב-SEO, אבל גם בצוות האופטימיזציה. ואנחנו מתכננים גם חלק מכל מה שאמרתי, שזה בעצם העצמה של אנשים, אז חלק מזה זה בעצם בגיוס של אנשים, בטרנינג של אנשים, וכמובן בהמשך גידול צוותים, ושאנשים יוכלו להתקדם.
איך אנחנו שומרים על העקרונות האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, כשהחברה גדלה וגדלה?
כי זה, אני אפילו לא רואה אם זה, כי זה ב-DNA, כי ברגע שאתה קודם כל מתייחס ככה מלמעלה עד למטה לאנשים, אז גם אנשים מקבלים את זה, רואים את זה. זה קצת יהיה כמו להיות כמו פיל בחנות חרסינה, אם אתה מתנהל אחרת פה.
התשתית כבר חזקה.
התשתית חזקה, ואז זה קל להיכנס לתוך זה, וזה גם נעים לכולם להיכנס לתוך זה, אז אני לא חושבת שיש פה, אין פה אתגר, בוא נגיד את זה ככה. בוא נגיד שאנשים שמתנהלים אחרת, להם יהיה אתגר.
משהו שלא עברנו עליו?
אני חושבת שזה מקום טוב להיות בו, ויש פה מנהלים מעולים ומקצוענות, ובאמת ראייה את האנשים, ואפשר ללמוד המון, ובואו.